כמעט באמצע חודש אלול. חודש אלול, באופן כללי, אז כל יהודי, מאז ומקדם, כפי שכתוב בחז"ל, כפי שכתוב בהלכה, ועד היום יש עוד יהודים שקמים כל יום מראש חודש לאמירות סליחות, לפנות בוקר, לעמוד ולהתחנן לפני הבורא עולם, לבקש שיהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. בזה אבל יש שני הביתים, איך שניגשים לאלול ואיך שמתנהגים באלול. כפי שכתוב בהלכה, זאת אומרת, באופן נגלה גלוי לכל עם ישראל מדורי דורות, אז זה הנקודה היא שבהלו מצריכים להתכונן לימי הדין, שכל נברא ונברא, מהנבראים הכי גדולים עד הנבראים הכי קטנים, עוברים לפניו בדין. כבקרה צועה דרו, אז כולם עוברים לפניו בדין. המלאכים יחפזו, חיל רעד יחזו, כולם פוחדים מיום הדין. זהו ההיבט, כפי שזה על פי נגלה לתורה, זאת אומרת, באופן גלוי, שהיה ניתן כל השנים ההוראות לכל יהודי ויהודי. מאז שירדה חסידות לעולם, שהבעל שם טוב גילה את פנימיות התורה, מאז ההכנות של אלול הפכו להיות בצורה שונה ומוחלטת לגמרי. במקום להיות, לעמוד במצב של מרה שחורה, של עצבות, של פחד ופייניקה, הוא החליף את הגישה, והוא הראה לנו את החביבות שהשם אוהב אותנו, ואיך שאנחנו צריכים להכתיר אותו למלך, שאנחנו בנים שלו, וזה ימי הדין שאנחנו בטוחים שנזכה בדין, מכיוון שהוא אב או רחמם. אחרי שהוא גילה את זה, אז כשמסתכלים בגמרא, בחז"ל, בכל המקומות, רואים איך שזה כתוב. רק זה היה כתוב, ולא ראו את זה. ולכן ההנהגה הייתה אחרת. זה נקרא סתרי תורה, זה היה נסתר. לא ניתן רשות לגלות את זה. ברגע שהנשמה של הבעל שם טוב ירדה לעולם, ניתן רשות מלמעלה לגלות לכל יהודי ויהודי, ולא משנה באיזה מצב שהוא נמצא, איך שהוא יכול להתנהג ולהיות בשמחה ובטוב לבוב, בתקווה חזקה, ולגשת לימי הדין כשהוא מרגיש שעכשיו הוא מכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. והאלול קיבל שם אחר לגמרי, ימי הרחמים והסליחות. לא קוראים לזה ימי הדין, אלא ימי הרחמים והסליחות, שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו וסולח לנו. אבל אנחנו צריכים לעשות את שלנו. האדמו"ר הזקן חידש לנו והסביר לנו והראה לנו את התמונה של אלול בצורה אחרת לגמרי. ניקח קודם את הדוגמה איך שהיה שיטת המוסר, שזה תורה, תורת אמת. יהודים נהגו לפי השיטה הזאת דורי דורות ובצדק, כי זה היה לפני שגילו שניתנה רשות לגלות את תורת החסידות. וניתן דוגמה פשוטה איך שזה היה. מסופר כשבליטה במהוז, במבצר של עולם המוסר, היה סבא מקרם. ידוע את החיים שהם מסרו את נפשם על כל דקדוק קל של דברי סופרים, הפחד אלוקים, הרצינות שעטף אותם 24 שעות ליממה, התעמקו ולמדו ושיננו ויחדו על התלמידים שיטת המוסר. אחד הפעמים כשהגיע ראש חודש אלול, אז מובן, כולם נכנסו לרצינות, להתחזקות, לחדור כל אחד לעצמו את העניין של יראת שמיים, יראה כפשוטו, פחד אלוקים, ראו, איך אמרו, שהרוח שאלול, המזג האוויר, היו יכולים לחתוך בסכין ולראות את הפחד שעטף את כולם. פחד אלוקים היה. כולל אנשים, נשים בטף. כשהגיע חודש אלול, נכנס אחד מהתלמידים של נוברדוק, והוא אמר, כשהם ישבו, אלול זה לא דור. לא דור. הסבא מקלם נהיה רציני, והוא אמר לו, הוא אמר להם, הוא צודק. אלול זה לא דוב. כי דוד המלך אמר, גם את ההרי וגם את הדוב יכה עבדיך. הוא לא פחד לא מההרי ולא מהדוב, הוא תפס את הדוב, קרע אותו לגזרים. ברגע שהגיע חודש אלול, דוד המלך אמר, יורסתי מפחדך פסולי, שכל הגוף שלו הפך להיות מלא פחד מפני כבוד השם שמתקרבים ימי הדין. אז הוא צודק, זה לא דוב. מדוב לא צריך להיפחד, מהשם צריך לפחד. זה היה ההיבט של שיטת המוסר. לעבדו את השם, מסרו את נפשם, התעסקו בתורה, היה כל המעלות כפי שהיה כתוב בנגלה לתורה. האדמו"ר הזקן, כשהוא מדבר בליקוטי תורה, בפרשת ראי, שזה השבת שבו מברכים חודש אלול, או שזה בראש חודש אלול, היום הראשון של חודש אלול. שם הראשים, הכותרת של המאמרים של פרשת ראי, הכותרת היא, אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות אלול. אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. והוא מסביר בעריכות מה ההבדל בין ראש השנה לחודש אלול. משל למלך, כשהוא יושב על כיסא מלכותו, אף אחד לא יכול לגשת אליו, כי כשרוצים לקבל את פני המלך, צריכים רישיון מיוחד, ובקושי משיגים את זה, ואפילו שרוצים לשמוע חוכמתו, רק יחידי סגולה, הם ורק הם יכולים להיכנס להיכל המלך, ליהנות מאוד מלכותו, לראות את ההיכל המלך, לשמוע ממנו איך להתנהג ולהבין וליהנות מגודל חוכמתו ביופיו. יחידי סגולה, זה כל זה כשהוא בהיכל, בהיכל שלו, שם ימש, שם עומד משמע מזוים, לא נותנים כניסה, רק לזכאים, מבוארים, חכמים, אנשים ישרים יכולים להיכנס לשם. כשהמלך יוצא לשדה, שם נמצאים האנשים הכי פשוטים, החקלאים, עובדי אדמה, שהם לא לבושים יפה, הלבושים שלהם הם מלוכלכים, מעתית, מהבוץ, מה שיש בשדות. כשהמלך בא, מראה פנים נהירות לכל אנשי המדינה, כל אחד ואחד מאנשי המדינה יכול לצאת לקבל את פני המלך. זהו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. זה מהווה הכנה כדי לעמוד לפניו בראש השנה ולהכתיר אותו למלך, שכל אחד יקבל עליו עול מלכותו, להיות לו עבד וגם בן. מאז אבל שם טוב, ואחריו כפי שהתגלה בכל החדרים של חסידות, במיוחד בחסידות חב"ד מאדמו"ר הזקן, אלו קיבל צורה אחרת לגמרי. ששים ושמחים שהשם בחר בנו והוא מחבב אותנו, הוא אוהב אותנו. ומפה רואים איך ההנהגה כתובה בספרים קדמוניים, שזה לא נתחדש על ידי הבעל שם טוב, זה רק יתגלה על ידי הבעל שם טוב. דוגמה אחת, כתוב בהלכה, וכך אנחנו עושים, שלכבוד ראש השנה לא לובשים שחורים כמו הבעלים, לא הולכים עם האף למטה, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, ומלאים ביטחון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחת מאיתנו שנה טובה ומבורכת. כי אנחנו מלאים תקווה שהאבא ייתן לנו שנה טובה. כך כתוב בטור שהוא כתב את זה לפני 900 שנה. אחרי זה כתוב בפוסקים אחרי זה, שהלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות אלו. עד שבא תורת החסידות, לא הבינו את המשמעות של אני לדודי. למי קוראים אני לדודי? אני לדודי זה פסוק בשיר השירים, שיר השירים שאמר שלמה המלך, הוא ממשיל, כפי שהגמרא אומרת, כל השירים קודש. שיר השירים קודש קודשים. שם הוא ממשיל את עם ישראל ואת הקודש ברוך הוא לחתן ולקלה. כל השיר השירים הוא מתאר את החיבה שיש לשם לעם ישראל את הגעגועים, את ההשתוקקות, את הדבקות, שעם ישראל יש לה לכי הקודש ברוך הוא, שהוא החתן שלה. יש בעצם שתי שמות, איך שנותנים להשם ולעם ישראל. השם האחד הוא, אני לדודי ודודי לי. יש עוד שם, שהוא מלך ועם ישראל מלכה. שניהם, חסידות מגלה את החביבות שיש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אני לדודי מתאר את החיבה, את הגעגועים, את הדבקות, איך שהקדוש ברוך הוא מתחנן ומבקש, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה פה למטה בעולם הזה. הוא בחר בנו, הניח את העליונים, את המלאכים, את השרפים, את החיות, אופני הקודש. עליהם הוא לא רוצה להיות מלך. עליהם הוא מושל. על כל הבהמות, החיות, הדומם, הצומח, החי, כולל המדבר, כל אומות העולם, הוא לא מלך שלהם. הוא מושל עליהם. וכך כתוב, מלך ישראל בגואלו. ומלכותו בכל משלה. המלך הוא של עם ישראל. המושל הוא על כולם. הוא ברא אותם, הוא מחיה אותם, אבל אין להם שום בחירה. האדמו"ר הזקן מסביר. מלך צריך שיהיה העם בדומה לו. אי אפשר להיות מלך על בהמות. מלך הבהמות זה השור. מלך החיות זה האריה. מלך העופות זה הנשר. בהמות וחיות צריך שיהיה בדומה לו. אבני אדם צריך שיהיה בן אדם מאותו שבוק, אותו ממליכים ברצו. כל אומות העולם הם כמו בהמות וחיות שאין להם בחירה. יש להם נפש הבעמית, נפש השכלית, השם נתן להם שכל, חוכמה באומות העמים. הם לא בערך לקודש ברוך הוא. אנחנו אומרים כל יום, כל יום מדי יום ביומו, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תהוראי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. יש לנו נפש אלוקית. נפש אלוקית היא, כפי שכתוב בתניא, חלק אלוקה ממעל ממש. יעקב חבל נחלתו, חלק השם עמו. בחסידות זה מוסבר באריכות נפלאה, איך להמחיש לנו, לתת לנו את ההבנה, את ההרגשה, שאנחנו קיבלנו נפש אלוקית במעמד הר סיני. שם הקדוש ברוך הוא הכריז לעיני כל העולם. העולם היה משותק. 6 שעות שהיה הזמן של מתן תורה, השמש לא זזה, רוח לא נשב, הכל עמד מהובם. אין תזוזה. לא היה כל הברה. שמעו את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מפיו שכל עם ישראל, כל נשמות של עם ישראל, עמדו במעמד הר סיני. ושמענו מפי השם את עשרת הדיברות. במה הוא פתח? הוא נתן לנו מתנה. הנוכי, מי שהנוכי, השם אלוקיך, אלוקה שלך. מה פירוש אלוקה שלך? כפי שמוסבר בתניא, הניח את העליונים ואת התחתונים, ולא ייחד מלכותו אלא על עמו ישראל. ושם הוא נתן לנו את הנשמה, בזה שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים את הברכה הזאת, כל יהודי מברך מדי יום ביומו, ולא משנה איזה יום בשנה, אם זה יום חול, אם זה שבת, אם זה חג, אם זה ראש השנה, לא משנה, מדי יום ביומו. נוסף לזה, כל יום שיש קריאת התורה בציבור, אם זה בשני, בחמישי, בראש חודש, בשבת, ביומים טובים, ראש שנה, יום כיפור, עולים לתורה. באמצע השבוע, שלושה קרואים, בראש חודש, ארבע, בחג, חמש, ביום כיפור, שש קרואים, בשבת, שבעה קרואים, לפחות חוץ מהמפטיר. כל אחד ואחד מברך לפני שמתחילים לקרוא בציבור שכולם ישמעו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, וברוך אתה השם נותן התורה. פה אנחנו מכריזים על הבוקר במדי פעם בבית הכנסת שהוא בחר בנו בזה שהוא נתן לנו את התורה. מה הוא עשה? הוא הכניס לנו נפש אלוקית שאין באף נברא. מלאך, הם חיים, יש להם נפש שמחיה אותה, אבל הם נבראים. לא חלק אלוקה ממעל. אותו דבר כל הנבראים שלמטה. אין להם חלק אלוקה. אנחנו נקראים, כפי שקוראים, בשבת מברכים אלו, בנים אתם לשם אלוקיכם. בן הוא חלק מהאבא. הוא נמשך מהמוח שלו. כביכול, עם ישראל נמשכים ממנו. ויפח באפיו נשמת חיים, כך כתוב בפסוק, ויפח, לא דיבר, לא בדבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם, ויפח, כתוב בזוהר, כשבן אדם מדבר, הוא לא מתאמץ, הוא יכול לדבר שעות ארוכות בלי להתעייף. כשהוא רוצה לנפח דבר, הוא מתעייף מיד, הוא לא יכול לנפח הרבה זמן. כי מה שהוא מנפח יוצא ישר מהלב. בלשון הזוהר, כפי שמובא בתניא פרק ב', הוא מי דנופח מתוכי נופח, מתוכיותו ומפנימיותו. זה היתרון שיש לנו. מתי מכריזים את זה? בשבת מברכים אלו. שנדע איפה לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו הולכים להתייחד עם השם. המלך מגיע בשדה והוא בא אלינו. בפרשת שופטים כתוב, סום תשים עליך מלך. רק יהודי הוא זה שיכול להגיד לקדוש ברוך הוא מלך ישראל בגואלו, שהוא מלך שלנו, כי הוא נתן לנו את המתנה. ופה יש בשני דברים. קיבלנו באר סיני שלושה מתנות. דבר ראשון, המתנה הכי גדולה שקיבלנו, זה חלק אלוקה ממעל. הגוף של היהודי הפך להיות דירה לא יתברך. בגידים בעצמות שלנו, הגשמיים, שם מתלבשת הנשמה, והיא נמצאת בתוכנו, בתוך הגוף. וזהו הערעורי תשובה, זהו ההתעוררות שיש לכל יהודי, הרצון הפנימי, שהוא משתוקק לקיים תורה ומצוות. מתי מכריזים את זה? בכל עם ישראל, בכל בית כנסת. על פי ההלכה, כל יהודי, בערב שבת קודש, צריך להגיד את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. כל יהודי ויהודי שרק יודע לקרוא, מחויב להגיד את הפרשה כל שבוע בשבוע, שניים מקרא ואחד תרגום. בערב שבת קודש מברכים. כל אחד קורא, כשהוא יושב בבית, קורא ומתרגם את זה לעצמו. בנים אתם לשם אלוקיכם. ואומר הרמב"ן, האור החיים הקדוש, כל המפרשים, פה השם הבטיח לנו נצחיות. אנחנו נחיה חיים לנצח נצחים. הדבר השני, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כתוב בפרשת ואת חנן. שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו, שאנחנו מתקשרים עם השם על ידי לימוד התורה. חוכמתו ורצונו של השם, כשיהודי לומד, מתחיל, משהתינוק מתחיל לדבר, אביו מלמדו תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. בזמננו זה התפקיד של האימהות, במיד שהתינוק מתחיל לדבר, הוא לא מבין כלום, מה מחדירים לו מדי יום ביומו, אחרי שנותנים לו ידיים, שהוא יזכור בידע, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. זה ירושה שלנו. ולכן מהפסוק הזה לומדים, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. כמו ארוסה, שיהודי קידש אישה, היא הופכת להיות שלו, ואף אחד אסור לו לנגוע בה, כך אומרים חז"ל. גוי שלמד תורה חייב מיתה, כי זאת לא אשתו ואשת חברו. התורה היא האישה שלנו, מהורסה. אנחנו התחתנו עם התורה, בגדול זה מתבטא בשמחת תורה. בשמחת תורה, אחרי ימי הדין, כולנו מסיימים את התורה, ורוקדים עם התורה, שמחים כמו חתן ששמח ביום חתונתו. מספרים על רבי עקיבא היגר, שבסוף ימיו, הוא עלה לשמחת תורה, הוא עלה לתורה. לפני שהתחיל את הברכה, שקראו לו חתן תורה, הוא התשפך בבכי. אחרי זה שאלו אותו, מה קרה? אז הוא אמר, מה אני אגיד לכם? אני כבר 60 שנה חתן, ואני לא מכיר את הקלה. אז התחננתי שהשם יפתח את העיניים שלי, שאני אבין מה שכתוב בתורה, שאני אתאחד עם התורה. התורה היא הקלה שלנו, ואנחנו התנחם. זה לא סותר מה שאמרנו מקודם, שאנחנו הקלה של הקודש ברוך. שניים נכונים. ברגע שמגיעים בחודש אלול, התורה אומרת, בנים אתם לשם אלוקיכם. מתי מספרים לנו את זה? מיד אחרי תשעה באב, כשבוכים על החורבן, ואנחנו עוד הפעם חוזרים ומתבוננים, מתעמקים, צמים, מתנהגים באבלות, השכינה בוכה, הבית המקדש חרב. בשבת נחמו, התורה מספרת לנו איך שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה. ושם מוסבר באריכות איך שהשם בחר בנו, איך שאנחנו עמדנו בהר סיני, ושם בשבת הזאת אנחנו קוראים את עשרת הדיברות. בסוף הפרשה, בפרשת בית חנן, שם כתוב פרשת שמע. שוב, הפסוק השני שמלמדים את הילדים שלנו, צריכים ללמד אותם שני פסוקים. וכל אמא כשרה מלמדת את כל הילד, אין בנים, אין בנות. מלמדים אותם, דבר ראשון, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אחרי זה משננים להם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ופה כשאומרים שמע ישראל, צריכים לחבב כדי לצאת ידי חובה. לא אומרים השם אלוקים, אומרים השם אלוקינו. ופה נשאלת השאלה, מה הפירוש אלוקים? התרגום של אלוקים, אדון, בעל הבית, הוא בעל הבית רק עלינו? הוא לא בעל הבית על כל הנבראים? מישהו יכול להתקיים בלעדו? כפי שכתוב בהלכה, אלוקים, כשאומרים שהם אלוקים, צריכים לכוון תקיף ואמיץ, בעל היכולת כולם. אשר לא היכולת בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. אם כן, מה זה אלוקינו? מה זה שלנו? זה כפי שדיברנו. אחרי מתן תורה, משה רבינו אמר לעם ישראל, שמע ישראל, תשמעו, תתבוננו מה שקורה. השם, מעכשיו הוא לא אלוקים, אלוקינו, אלוקים שלנו. והוא זה שהוא השם אחד. אין אליליות, אין שום דבר. יש רק הבורא. זהו. התנחומים שלנו מנחמים אותנו שאנחנו נדע מי זה שבחר בנו. זהו העניין השני שנעניין תורת חיים. אחרי זה, בעשרת הדיברות, כתוב עוד דבר שכדאי לזכור את זה, לא כדאי, מחויבים, ולהחדיר את זה איפה שיכולים. כתוב בעשרת הדיברות, כתוב הן בפרשת יתרו והן בפרשת בית חנן, כתוב את עשרת הדיברות. אז כתוב כך, ועושה חסד לאלפים, לאהבי ולשומרי מצוותיו. שאלתי הרבה יהודים, איפה כתוב בעשרת הדיברות שצריכים לעשות חסד? כמה וכמה אמרו, כבד את אביך ואת אמך, לא תגנוב, לא תרצח. שאלתי אתם, זה כתוב, איפה כתוב שעושה חסד? כשלומדים חומש עם רשי, רשי כתב את הפירוש, לילד בן 5. כל הפירושים הם פירושים למבוגרים. הפירוש היחידי שאתם מחויבים ללמוד מדי שבוע בשבוע, מחויבים ללמד ילד בחדר, לא פירושים אחרים, פירוש רש"י, זה הפירוש, כפי שכתוב פרשת דסה, פרשת דוסו, הוא הפרשן של הדת. רש"י אומר, בני ליישב פשוטו של מקרא באתי. אומר רש"י כך, בעושה חסד, נוצר חסד שאדם עושה לשלם לו שכר לאלפיים דורות. לא הכוונה בעושה חסד שהשם עושה חסד. בעושה חסד פירוש, השם שומר את החסד שיהודי עושה ליהודי, שומר את החסד שלו לשלם לו שכר לאלפיים דורות. אומרים המפרשים, אלפיים דורות הכוונה לעד ולנצח נצחים. אין מצווה שמקבלים משכורת כזאת גדולה כפי שעושים חסד. ולכן כתוב בפסוק, בחסד באמת יכופר עוון. צדקה מחפרת על כל העבירות. ברגע שעושים חסד עם יהודי, זוהי ההכנה הכי טובה, זה השוחד הכי גדול שניתן לתת לפני ראש השנה לשופט. הוא לוקח את זה בשקט, והוא שומר את זה. ברגע שצריכים לפסוק פסק הדין, הוא עושה לו פרוטקציה ומזכה אותו. זה שוחד. הוא מותר לו לתת את השוחד. ונראה איך שבתפילה אנחנו אומרים את זה כל יום. בשים שלום, מבקשים לקדוש ברוך הוא שייתן לנו שלום. שלום פירוש, אם שלום כאן, הכל כאן. בן אדם מושלם, שמח, סס. אומרים, ברכנו אבינו, תברך אותנו, כולם, כל יהודי ויהודי, כאחד. כמו שבירכת את אברהם אבינו, שהוא היה אחד ויחיד, וממנו, כולנו, הבנים שלו, אז כמו שבירכת את אבא שלנו, ברכנו אבינו, הרי אתה אבא שלנו, כולנו כאחד. למה? כי באור פניך, כשעמדנו בהר סיני, וכתוב בפרשת ואתחנן, פנים בפנים דיבר השם עמכם, הוא הראה לנו את גודלו ואת ידו החזקה, בפנים שמחים. כי כפי שאמרנו מקודם, כל העולם שקטו, הכל שקט. אומות העולם חשבו מה קורה פה. אולי יש מבול. באו לבלעם הרשע. אבל תהיו בשקט. הוא לא מביא מבול. השם עוז למו ייתן, נותן להם את התורה. הוא הכריז לפני כולם שהוא נותן לנו את התורה. מה נתת לנו? שלושה דברים. דבר ראשון, השם שיהיה אלוקינו, אלוקים שלנו. דבר שני, תורת חיים, תורה שמי שלומד את זה, זה מחיה אותו, זה מחפר, ולכן הצטווינו שכל יהודי ויהודי ילמד תורה כמה שניתן לה, שלפחות קביעת עיתים לתורה, וזה אחד מהתפקידים החשובים שמוטל על אנשים שבזה יש להם את הזכות של תורה, על ידי שהם עושים את כל מה שהם יכולים, שהבעלים יוכלו לשבת עם כל היום ללמוד, עם קביעות עיתים לתורה, והם מספקים את הצרכים של הילדים הקטנים, וממתינים להם עד שיחזרו מהחדר. בשיננתם לבניך. זהו, תורת חיים. אחרי זה יש דבר שלישי, באהבת חסד. הקדוש ברוך הוא לא ציווה לנו בעשרת הדיברות לעשות חסד. זה כתוב בפרשתנו, למדנו השבוע בפרשת כי תצא, צריכים להלוות ליהודי, אסור לנגוס, כל הדברים, לתת תרומות, לתת מעשרות, זה כתוב בפרשיות, ראה, בפרשה קיצצה, בפרשת כתבו, שקוראים בחודש אלול, ריבוי צדקה. שם גולה לנו כמה חסד שווה. ברגע שנותנים, מראים לבן אדם את התועלת שהוא יכול להפיק מהמוצר הזה, וזהו פרסומת, פרסומת מחפשים את הדברים שלא רואים, מגלים, מפרסמים את זה. הקדוש ברוך הוא פרסם בכל העולם, במעמד כולנו, בהר סיני. אני לא מצמר לכם פה עכשיו, אני רק אומר לכם, מגודל אהבתי אתכם, באהבת חסד. הוא גילה לנו איך שהוא אוהב אותנו, ואיך שהוא אוהב שאנחנו נעשה חסד. כשנסתכל בזה, רואים את העניין, איך שזה מתבטא בחודש אלול. בשנת תופשי נון אלף, בשבת מברכים אלול. השנה האחרונה של שבת מברכים אלול, שהרבה התוועד. אחרי זה כבר לא היה יכול להתוועד בשנה הבאה, כי היה אירוע בתפשי נון ב' וחמזיים באדם. באלול זה השנה האחרונה. הרבק התאבו הכריז, יש לפרסם ולעורר בכל מקום ומקום על דבר העבודה המיוחדת בחודש אלול, המרומזת בחמשת הראשי תיבות של אלול. הרב הלך פשוט לקח את חודש אלול כפי הוא לא חידש שום דבר, והוא מציין מקורות לכל החמש ראשי תיבות, והוא אומר איפה זה כתוב. אז הוא אומר כסדר, הוא מודה, איפה מרומז שצריכים להתעסק ללמוד יותר תורה, כי ראשי תיבות של אלול זה אינה לידו ושמתי לך. מה הקשר? זה פרשת השבוע שלמדנו, שאם בן אדם רצח בן אדם, הדבר הכי גרוע שעל זה יערק ועל יעבור. אומרת התורה, אסור להרוג רוצח, אם הוא רצח משוגג, צריכים לעשות ערי מקלט להציל אותו. נכון, נהרג יהודי על ידיך, הנה לידו ושמתי לך מקום איפה שתציל את עצמך. חז"ל אומרים, דברי תורה קולטים. בן אדם שהוא לומד תורה, זה מקום מקלט ששומר עליו מכל הקטרוגים, מכל הדברים הבלתי רצויים. זה עניין של תורה. תפילה איפה מרמות, איפה מרומזת. אני לדודי ודודי לי. עומדים ומתחננים ומבקשים, מה זה תפילה? חושבים שתפילה זה בקשת רחמים. זה גם נכון. אבל יש פירוש פנימי מלשון חיבור. נפתולי נפטלתי עם אחותי, כך אמרה ליה אמנו רחל אמנו, נפתולי נפטלתי עם אחותי, התחברתי. תפילה זה התבוננות בגדולת הבורא, איך שהוא בורא את כולם, איך שהוא מחיה את כולם, איך שהוא משגיח על כולם. תפילה צריכים לשבת לחשוב מה שאומרים. הזמן המיוחד שבן אדם יכול להתעלות זה בחודש אלול, שהמלך, כפי שאמרנו מקודם את המשל של האדמו"ר הזקן, שמלך בשדה, אפשר להתקרב למלך, אפשר להתחבר, הוא מראה את הפנים שלו בפנים שוחקות, גמילות חסד. איפה שכתוב חסד, ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. באלו לא אומרים לנו שיש שני דרגות אצל עם ישראל. יש דרגה שהוא החבר שלי. יהודי תלמיד חכם, יהודי שומר תורה ומצוות, יהודי חרדי. יש אנשים, הוא לא ראהו, הוא לא יודע מה החיים שלו, רחוק מתורה ומצוות. הוא מסכן ומלל, אביון. כפי שרש"י אומר בפרשתנו, אביון תאב לכל דבר. אין לו שום דבר. ואנחנו רואים את זה כשאנשים היו במצור, במצוקה, בעיקר במלחמת העולם, שלא היה להם שום אוכל. איך שהם התנפלו על כל דבר. יש כאלו שמרוב ההתנפלות הם אכלו עד שפשוט מתו, כי הקיבה לא הייתה יכולה להקל את זה, ומגודל התשוקה הם הפיחו נשמתם מרוב האכילה. פה התורה אומרת, אלו אל תסתכל ותבדיל בין יהודי ליהודי. כולנו אחים. איש לרעהו, נכון, הוא לא בסדר, כן בסדר, ומתנות לאביונים, מה זה מתנה? הוא לא משלם כלום. אני נותן לו צדקה. תשובה. זה השיוך חומה שלו היו בפרשת כתבו. את לבבך ואת לבב. נא פני לבך לי. תשובה לא שאני מכה על חטא. שאני באמת מתחרט. אני מחליט שהתשוקה שלי, השאיפה שלי, תהיה מה שהשם רוצה. הדבר החמישי, להאמין בביאת המושיח. ראשי תיבות של אלול, השירה לשם ויאמרו לאמור. כשיצאו מהר סיני, אמרו את השירה, מה ביקשו אז עם ישראל? השירה לשם ויאמרו לאמור. מה שימו? השם ימלוך לעולם ועד. והייתה להשם המלוכה. כל החמש דברים האלה, הם מכינים אותם להכתיר את המלך כמו שצריך, ויקוים בנו מה שביקשו אז. כפי שחזל אומרים, לא כתוב אז שר משה ובני ישראל, אז ישיר משה ובני ישראל, אשיר על השם כגאו גאו, לא מה שהיה אז. משה רבינו ביקש או התפלל שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות ויגלה מלכותו, שאנחנו נראה בשוב השם לציון, וראו כל בשר ירדיו כפי השם דיבר. מה כתוב שם? והייתה להשם המלוכה ומושל בגויים. שם אנחנו נראה בעיני בשר את ההבדל שיש בין יהודי לבין לא יהודי. הבין הלא יהודי, הוא יראה איך שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, בתוך המקדש, הבנוי שיבנה בבית המקדש, ואיך שרק ליהודים ניתן להיכנס שם, להקריב קרבנות, כפי שאני מתפללים כל יום, וכך מסיימים את התפילה, וירצון מפניך, השם אלוהינו וקדשנו, שיבנה בית המקדש, במהרה בימינו, ותן חלקנו, בתורתך, ושנעשה את זה בתוך בריאות וכתיבה וחתימה טובה.